אנחנו זוכים בפרשה להתבוננות מקיפה מאוד בכל עניין המועדות, ובלב פרשת המועדות אנחנו מוצאים התייחסות יחסית נרחבת לעניינו של ספירת העומר. אנחנו רגילים למצווה הזאת, אבל יחד עם זה באמת זו מצווה קצת משונה. עם שלם סופר כל שנה יום אחרי יום מצוות עשה, שוודאי היא דאורייתא כאשר הקריבו את העומר. יש אומרים דאורייתא גם בזמן הזה. בטעמה של המצווה הזאת מפורסם שהיא כדי לבטא את הכיסופים וההשתוקקות ואת העלייה בקודש שלנו אל מתן תורה. זה טעמו של ספר החינוך כידוע, אבל יחד עם זה אנחנו יודעים שהספירה היא באמת קרויה ספירת העומר, והיא מתחילה מהקרבת העומר, ולכאורה באמת היא קשורה לעצם קורבן העומר. אז יש פה איזשהו קישור של קורבן העומר מצד אחד, מתן תורה מצד שני. ברור שהספירה באה לקשר את פסח עם שבועות. בכל זאת, היום הראשון של פסח ושבועות עצמם לא נספרים. הספירה מתחילה ממצווה מיוחדת, הקרבת העומר. אין ספק שהקורבן המיוחד הזה, שהוא לכאורה מאוד פשוט, מנחת סעורים, סעורים זה קורבן הסוטה, כל המנחות באות מחיטים, יש כאן קורבן שבמיוחד מצוינת בו הפשטות, הצד הגשמי יותר. יחד עם זה, קורבן העומר כמפורסם, אפילו הקצירה שלו דוחה שבת, והיו חוזרים על זה שלוש פעמים, שבת היום, כן, שבת היום, אומרים לו הן וכולי, להוציא מליבם של צדוקים. את הרב זצ"ל מעריך בכמה מקומות שעניינו של הקורבן בא לבטא את זה שעצם הצד של החיים הטבעיים של האומה גם הוא מסוגל לעלות בקודש. לא רק הפרי המוגמר, אלא אפילו הסיפה של עבודת הקרקע. הקצירה עצמה היא בעצמה מתקדשת עד כדי כך שהיא מסוגלת להיות דוחה שבת. זה פה מתוך הקרקע, מתוך האדמה, מתוך עבודת האדמה כמות שהיא, אנחנו סופרים מסלול עלייה עד שמי שמיה, עד מתן תורה, שזה בעצם שמיעת דבר השם מן השמיים. חג השבועות שאין לו תאריך, שהוא כזה שמיימי. השמיימיות הכי נשגבה הזאת, מאיפה היא מתחילה, ועל שם מה נקראת הספירה, על שם הצד הסגולי, הצד הטבעי של עם ישראל. ראיתי יש מפרשים, למה באמת הספירה הייתה צריכה את קורבן העומר, למה לא מספיק לספור מעצם חג הפסח עצמו, משום שחג הפסח הרי הוא בעצם על שם יציאת מצרים. יציאת מצרים נועדה על מנת להביא את עם ישראל לארצו. רק כשאתה מציין את הצמיחה ואת הקדושה התמונה בחיים הלאומיים של עם ישראל, יותר מובלט לדורות לציין את זה במשהו שקשור לחיבור הגמור לקדושתה של ארץ ישראל, שזו שלמות החיים הנורמליים שלנו. תרצודה בשיחות אומר שהספירה הזאת שיוצרת כאן חיבור בין שני המועדים החשובים האלה, היא יוצרת מין דבקות כזאת. הספירה מחברת יום אחד לחברו, יוצרת איזה חיבור שבתוכו נכללים כל הנכסים הישראלים שלנו. הכל נכלל, הצדדים הלאומיים והצדדים האלוקיים, הכל נספר, הכל מתחבר, הכל מתדבק ביחד, הכל עניין אחד. ובעצם זה עניין הספירה. עניין הספירה אמנם הוא השתוקקות להגיע למתן תורה, וזו לא השתוקקות שחולפת על פני הימים האלה, כביכול הם בעצמם, הם חסרי ערך, העיקר לספור מהר מהר להגיע אל הספירה, כל יום ויום הוא בעל ערך, כמו שאנחנו רגילים וכבר נתקבל בעם ישראל, חסד שבחסד, חסד שבגבורה וכו' וכו', כל יום הוא אומר בפני עצמו, יש לו חשיבות, וכל המדרגות וכל המידות וכל האוצרות שלנו, כולם נכנסים בקטגוריה הזאת, שבחר בנו מכולם נתן לנו תורתו, יצירת עם ישראל, ותחנתו הסופית, גאולתו השלמה בתורה. אולי זה שאנחנו נמצאים במוצאי שבת, אייר, שיום העצמאות, יחד עם כל התקופה שלנו, תקופת הגאולה, מאפשרים לנו להבין יותר את החיבור והעניין של הימים האלה, ולהבין יותר את מה שבמהלך הדורות נכנס גם הוא לתוך ספירת העומר, זה בעצם האבלות הנהוגה על שום מיטתם של תלמידי רבי עקיבא, 24 אלף תלמידים, שמתו בין פסח לעצרת, על שלא נהגו כבוד זה בזה, והיה עולם שמם. על פניו היה מקום לחשוב שבעצם האבלות הזאת במקרה התרחשה בימים האלה, ואם כן אין קשר לאותה ספירה מרוממת שמעלה אותנו דרגה אחר דרגה מטבעיותנו אל פסגת הקודש, אין לה לכאורה קשר עם אותה אבלות על, על, על אובדן כוח התורה הזה, הים התורה, ואנחנו מבינים שזה בעצם בראש ובראשונה אובדן כוח עצום של תורה, שהרי בסופו של דבר כל התורה שנמסרה לנו הלאה לדורות, היא בזכות אותם חמישה תלמידים שבא רבי עקיבא ושמח אותם במקומם, וכל התורה שבעל פה נשענת על אותם חמישה תלמידים, ומה היה, למה היינו זוכים אם היו לנו 24 אלף תלמידים. אבל כמו שכבר סימן לנו מורנו רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, שבהחלט כדי להבין טוב את עניינם של הימים האלה, ספירת העומר בכלל, תפקידו של חודש אייר בפרט, בכל העניין הזה של תלמידי רבי עקיבא עם ספירת העומר, מחייב התבוננות יותר שלמה באישיות המופלאה המיוחדת, אישיותו של רבי עקיבא. אנחנו נשתדל בזמן הקצר שעומד לרשותנו וקצת לסמן את הדברים הבולטים באישיות שלו, שאני מתאר עצמי שרובם ככולם ידועים, אבל בכל אופן להבין את את הנקודה, כמו שאומרים, מה הנקודה העמוקה החורזת את האישיות הזאת, ובמה היא כל כך חיונית וחשובה שנשווה אותה נגד עינינו. בראש ובראשונה, כמו שאמרנו, ברור שרבי עקיבא הוא ענק תורה שבעל פה. אז זה פשוט. חוץ ממה שכל תורה שבעל פה, סתם משנה, סתם ספרה, סתם ספרי, סתם תוספתא, הכל נשענים על התנאים, תלמידיו של רבי כולו, אליבא דרבי עקיבא. זאת אומרת, בסופו של דבר, התורה שבעל פה שנסדרה לפנינו, היא הכל ממה שלמד ולימד רבי עקיבא. האיש הזה, רבי עקיבא, זכה לכלול בתוך ים החוכמה שלו, ים התורה שלו, באמת את כל האוצרות של תורה שבעל פה שלנו לדורות. זה פשוט. אבל אנחנו מוצאים גדלות מיוחד במינה, גדלות תורה, ענקיות תורה מיוחד במינה, במה שכשמשה רבינו עולה לקבל תורה, אז הוא מוצא שם בשמיים מישהו אחר. הוא רואה את רבי עקיבא, כן, הגמרא במנחות חפתת. מה רב יהודה אמר, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. מה שרבי עקיבא היה שם? אמר אמנו שואלה, מי מעכב על ידך? אמר, אדם שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. אמר לפניו ריבונו של עולם, מראהו לי אמר לו, חזור לאחוריך, הלך וישר סוף 18 שורות, לא היה יודע מה הם אומרים. תשש כוחו. כיוון שהגיעו לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי מניין לך, אמר להם, הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו. חזר לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה, ואתה נותן התורה על ידי, אמר לו שתוק, כך עליו עם מחשבה לפניי. זו גמרא מפורסמת, אבל בעצם עולה שגדלותו, ענקיותו של רבי עקיבא בתורה הייתה עד כדי כך, שמשה רבינו לא ידע מה הוא אומר, כי יכול איזושהי גדלות יותר עליונה ממה שהייתה אצל משה רבינו. יש לך כזה, אדם כזה, אתה נותן התורה על ידי, אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אמר לפניי, ריבונו של עולם, הראיתני תורתו, הרי נסחרו. אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו, ראה ששוקלים בשרו במקולין. אמר לפניי, ריבונו של עולם, זו תורה וזו סחרה. אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. מסביר המהר"ל בתפארת פרק סמך ג' הוא אומר שהכתרים לאותיות הם מורים על השגות דקות מאוד מאוד יוצאות מן התורה, כמו חוט השערה. וזוהי בעצם חוכמה מאוד עליונה, שמיימית של תורה. חוכמה שמיימית של תורה. אז יש לך כזה, אתה נותן תורה על ידי. מסביר המהר"ל שבעצם יש לנו שתי בחינות של תורה. מהר"ל מקצר בהסבר, יש בחינה של תורה, תורה שבכתב, התורה כפי שהיא יותר קרובה למקום חציבתה האלוקי, שורשי הסדרים המוחלטים שיש בתורה לייצב את המציאות. יש אחר כך המעיין המתגבר, הכנער שאינו פוסק, אותה תורה שמתפשטת על פני הכל, שמתחברת עם הכל, שממלאת את הכל עד כדי כך, שהוא אומר, זה בכלל לא במדרגת עולם הזה, מדרגה נבדלת, כמו הכתר שהוא נבדל. לכן, זה שרבי עקיבא הגיע להשגות כאלה, זה קשור עם אחריתו של רבי עקיבא, שהוא נהרג על קידוש השם, זאת אומרת, גם היה אדם עליון כזה, נשמה מיוחד במינה כזאת. כך אומר לנו המהר"ל. אנחנו ננסה, בעזרת השם, יותר להבין מה באמת הצד העליון הזה, מאיפה הוא נובע, מה יותר להעמיק בזה. אנחנו יודעים שרבי עקיבא בולט במיוחד בדרך שבה הוא קנה תורה. זאת הנקודה הבאה שאני רוצה לעמוד עליה. רבי עקיבא לא היה לכאורה שום הווה מינה שהוא יצמח להיות תלמיד חכם. עד גיל 40 שנה לא ידע אות אחת. אות אחת. ובעצם הכל בזכות ביתו של קל בסבוע, שמצאה את ראתה בו את הפוטנציאל הבסיסי, ורבי עקיבא צומח, זה לא כל כך פשוט, הוא מבטיח שהוא ילך ללמוד תורה, אבל ללמוד את האות הראשונה הוא לומד יחד עם הבן שלו, ואת כמה שנים לקח לו, עד שהוא ראה אבנים שחקו מים, כסיפור הידוע, עד שהוא קונה את האמונה שיש, יש לו מה לחפש בתור תלמיד חכם, אז אי שם, בסביבות גיל 45, התיישב לפני המלמד, עם בנו, לומדים עם אותו לוח, א' ב'. ככה, בהנוותנות הזאת, ומסירות הנפש, האין קצית, של אותה ביתו של קל בסבוע, שהדירה אביה מנכסיו. רבי עקיבא לומד ולומד, מתגדל, ואחר כך כידוע 12 שנה, עוד 12 שנה, שאין ביניהם הפסקה, איזה מין שקידה אדירה, התגדלות בתורה אדירה, משהו מיוחד, באמת אבנים שחקו מים, מציאות נחצבת כזאת. אבל המיוחד ברבי עקיבא הוא באמת משהו, אישיות שהיא יחד עם תלמידיו. רבי עקיבא תכף בא עם 24,000 תלמידים, הוא ותלמידיו. גם סתם משנה, סתם תוסף, נקרא אותה שם תלמידיו. רבי עקיבא מתגדל בתוך בית מדרש. אצל רבי עקיבא התורה היא אורגנית עם הלומדים עצמם. זה בין הראש ישיבה הכי בולט. זו אישיות שאומנם הייתה צריכה לסלול את דרכה באופן לא שגרתי, באופן לגמרי לגמרי אינדיבידואלי. הוא בא ממקום רחוק, מבני גרים, היה צריך לחצוב את עצמו מאוד עמוק שנים, אבל בסופו של דבר הוא בונה תורה של בית מדרש, הוא בונה תורה של כבוד תורה, בונה תורה של 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 צוותא, מפורסם בגמרא נדרים דף מ', שהיה אחד התלמידים שהוא חלה, ואף אחד מהחכמים לא בא לבקר אותו, עד שרבי עקיבא בעצמו בא, וכיבד לפניו, ודאג וטיפל בו וכו', ויצא ואמר, כל מי שלא מבקר חולים כאילו שופך דמים. לא אותו רבי עקיבא, שהיה יקר בעיניו כל תלמיד, שנשכח על ידי כולם, הוא. ושתי הממרות הגדולות הידועות של רבי עקיבא, מצד אחד, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, וזה בניגוד או במחלוקת עם הדעה האחרת, שזה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול למנו, זה ספר תולדות, מסביר המהר"ל נתיב אהבת הרע, זה ספר תולדות אדם, מבטא את הצלם אלוקים ברא את האדם, אתה רוצה להסתכל בכללות התורה, כללות התורה באה לבנות את קומת האדם לתפארת, צלם אלוקים שבאדם, זה מה שבונה כללות התורה. רבי עקיבא רואה את הלוז שבתורה באהבה האדירה, אהבת לרעך כמוך, אהבה האדירה שהיא אהבה אלוקית. אהבת ישראל היא אהבת השם. עוד נדבר על זה, עזרת השם. יחד עם זה, כידוע, שמעון העמסוני היה דורש כל עתין שבתורה, כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך עתירה, פירש, משום שאין מה לרבות כתוספת ליראת השם, עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. אז יראת תלמידי חכמים אצל רבי עקיבא יכולה להצטרף עם יראת השם. אהבת הרע יכולה להצטרף עם האהבה האלוקית. הבן אדם לחברו נושק ובנים מסוימים לאדם למקום. התורה היא צומחת מכלל ישראל. אפילו כל אדם מישראל הוא חתיכה של תורה, הוא חתיכה של קדושה. זו משנתו של רבי עקיבא. יחד עם זה, החיבור הכללי שלו שעוד נדבר עליו, כמו שאמרנו, רבי עקיבא, אותה שקידה אדירה, אותה מסירות נפש אדירה של תורה, שבסופו של דבר עליה הוא מסר נפשו, כן, המשל הזה, הפשוט כל כך, אבל האדיר כל כך, כן, שאל אותו פפוס, מה, אתה לא רואה שיש גזרה, אז מה הוא משל, המשילו משל, דגים שבים, שאמרו להם, תעלו ליבשה, אתם בורחים מפני הדייגים, אומר להם השואל, תעלו ליבשה, אמרו להם, מקום חיותנו, אנחנו נרדפים, התורה היא חיינו, מציאות כזאת. אצל רבי עקיבא התורה היא ים חיים. היא חיים והיא תורה של ציבור. מקיל קהילות ברבים. ענק כזה של תורה, גאון אדיר, שנכנס לפרדס ויצא, מסתום התורה שלו הייתה שמיימית כולה, תורה שאפשר לדרוש בבית מדרש של מעלה, שמשה רבנו רואה את הכתרים לאותיות, תורה כל כך נשגבה, היא תורה של הרבים. הוא מקהיל קהילות ברבים. התורה צומחת מתוך הרבים, מתוך הברכה הציבורית, מתוך ההיקף הגדול הזה. יחד עם זה, המסירות הנפש הזאת היא צמחה מתוך פאר של בית מיוחד, הרי שלי ושלכם, שלה היא רבי עקיבא מופת גם בתחום הזה. ושוב הגשר הבלתי נתפס, שמצד אחד יכול היה רבי עקיבא להשאיר את אשתו עם ילד, כן, ואולי עוד הרבה ילדים, אנחנו לא יודעים, 24 שנים, ולגדל אותם לבד, והוא לא מגיע הביתה, והכל בנאמנות גמורה. והגמרא במסרת שבת, פרק שישי, רבי עקיבא עשה לאשתו ירושלים של זהב, ירושלים של זהב, תכשיט, זה דוגמה של תכשיט שאפשר לצאת אותו בשבת. מסביר הרב, שם בעין היה, הצד של הקישוט, הצד ששייך ל... לכאורה, דבר מאוד חיצוני, ששייך לנשים, אולי יש צורך בו, שייך לשלום בית. הרבה פעמים הוא שייך לצד צער, צד מאוד אישי, צד מאוד פרטי. אבל גם בצד הפרטי הזה, גם צד הרגש הזה, גם צד הקישוט הזה, הצד החיצוני הזה, היה אצל רבי עקיבא ואשתו ירושלים, ירושלים שזה התכשיט הכי גדול, הפרטיות הכי הכי אישית, הרי על לוח ליבנו כלל ישראל. האהבה המיוחדת שהייתה להם היא לגמרי שלהם, זה הרי לגמרי שליחות אישית שלה ושלו, שאין כדוגמתה, ויחד עם זה, זה לגמרי כללי. הפרטיות והכלליות אצל רבי עקיבא, הם לא תרתי דסתרי, לא שני עולמות, המעגלים נושקים, מעגלים מאירים, ההיקף הכללי של התורה, על כל מקצועותיה, בניגלה ובניסתר, הם לא מטשטשים את החשיבות של כל תלמיד ותלמיד, של כל קהילה וקהילה, של כל אישיות מיוחדת, שכן צריך לנהוג כבוד בכל תלמיד ותלמיד, משום שכל אחד הוא עולם בפני עצמו. לא כולם שווים במדרגותיהם, אבל התורה נבנית דרך הכל, דרך המציאות הזאת. כמו שזה בתורה, ככה זה גם בחיים. אותה כלליות אדירה שעוד נראה אצל רבי עקיבא ביחס לכלל ישראל, היא לא תשתשה את המיוחד והאישי של ביתו, הכל הכל נכלל ביחד. יחד עם זה, המפורסם ונראה לכאורה שוב בלתי נתפס, זה הצד הכלל ישראלי של רבי עקיבא. איך הוא מגיע? וגם בזה, בשני דברים שהיינו רואים, מסוגלים לראות אותם ככותביים זה מזה. מצד אחד, הגמרא הידועה, מוזכרת למשל סוף מכות, כבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך ושמעו כל המונה של רומי מפלטיה בריחוק 120 מיל. התחילו בוכים. התקופה הייתה תקופה מאוד קשה לעם ישראל. תקופה של ייאוש גבור. אנחנו יכולים לנחש באיזו תקופה זו היה, אם זה היה לפני מרד בר כוכבא שנכשל, או אחרי. בכל אופן, התקופה הייתה מאוד קשה. מסתבר שהיה לפני. אחרי החורבן, לא היה לכאורה שום סיכוי. אין שום סיכוי, לא רק זה, לקוחה של רומי נראה שאין שום סיכוי בעולם, כן? מלכות רומי מולכת בכיפה, באמת בצורה מקיפה את כל המציאות. התחילו בוכים, רבי עקיבא משחק. אמרו לו, בני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם, בני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו, קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבים בטח ולהשקט, אנו בית אדום רגלי אלוקינו, שרוף באש ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק, מה לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. איזה סבלנות אין קיצית כזאת. כן, אנחנו נתגבר עוד. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים קראו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית ראו שואל יוצא, שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים, רבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים ילכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. הכתיב, העיד על ידים נאמנים את אוריה הכהן, את זכריה, בן יברכיהו. כן, הגברה ידועה, כי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון, זכריה במקדש שני. אל התלה כתוב, נבואתו של זכריה, נבואתו של אוריה. אוריה כתיב, לכם בגללכם ציון שדה תחרש, וכולי בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות בחובת ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, ולשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. איזה מין כוח אמונה אדיר כזה. לראות את החורבן מול העיניים, בשתי בחינות הגמרא מצלת. מצד אחד, בית המקדש עצמו, פסגת הקדושה בעולם, שהוא חרב, כל הקדוש מחברו חרב מחברו. ועוד בצורה מזולזלת כזאת, שואל יוצא מבית קודשי הקודשים. זה מה, כמו שאומרים, רמיסה כזאת. באותה תקופה היה אדריאנוס קיסר שחרש את ירושלים, כנראה היה אחר כך. הרמיסה הטוטלית של עם ישראל וכבודו, מצד שני, העוצמה הכבירה של מלכות הרשעה, ואי אפשר לא להתייאש. רבי עקיבא משחק, רבי עקיבא, היינו אומרים, איזשהו זקן כזה שמסוגל להיות ככה מעל האירועים, מעל ההתרחשויות, הוא מחובר עם הנבואה, הוא מחובר עם מה שכתוב, הוא לא רואה את מה שנעשה, הוא מחובר עם הדברים, מאמין ב- 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 בדברים, כאילו ברמת התיאוריה, כמו שאנחנו אומרים, ולא מסתכל על מה שהוא רואה מול עיניו. ככה היה מקום לומר, גם זה גדלות עצומה של אמונה, אבל אני חושב שהשלמת התמונה תהיה ממה שתכף נראה שנראה לכאורה כניגוד חריף של זה. אנחנו מכירים הרי את, את הרמב״ם המפורסם, עם בר כוכבא, רבי עקיבא אמר על בר כוכבא, דן מלכה משיחה. ואנחנו מכירים את הרמב״ם הזה, אני חוזר וקורא אותו, הלכות מלאכים, פרק 11, אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, ומחדש דברים בעולם, או מחיי מתים, חיוצא, בדברים אלו שהטיפשים אומרים. אין הדבר כן, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משניה, והוא היה נושא כליו של בן כוזבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא מלך המשיח, דימה הוא וכל חכמי דורו, שהוא המלך המשיח עד שנהרג באבונות. כיוון שנהרג, נודע שאינו משיח. ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. כלומר, שוב פעם איזושהי גדלות בלתי נתפסת. רבי עקיבא רואה את בר כוכבא. שוב אנחנו מזכירים שהתקופה היא במצב שהוא חסר סיכוי לחלוטין. העוצמה הרומאית איננה מוטלת בספק. אבל מה? מופיע גיבור יוצא דופן. והוא לא ירא מפני כל, הוא לא בולט בקומת התורה והרוחניות שלו. ויש מחכמי ישראל שלא חושבים בכלל שמזה יכולה לבוא ישועה. רבי עקיבא אומר, דן מלכה משיחה. וכידוע בר כוכבא, המדרש אומר, היוצא למלחמה, היא אומר, מפנה אצבע כלפי מעלה, לא תזעוד ולא תזקוף. כביכול אומר לקדוש ברוך הוא, אל תעזור ואל תפריע. הדגש על כוחנו שלנו. כן, יש מסבירים שבר כוכבא רצה להוציא את עם ישראל מאיזושהי שענות על נס אלוקי. בר כוכבא רצה לומר, אנחנו בכוח שלנו, בתושייה הצבאית שלנו, כמות שהיא, בצורה הריאלית והמפוקחת לחלוטין, והמתוכננת באופן ארצי גמור, אנחנו ככה הולכים להתמודד עם האימפריה הרומית. וכן, הסיפור שהם היו עוקרים עץ תוך כדי עם דהירה סוס, הגבורה אדירה. רבי עקיבא, האיש הענק, השמיימי, הרוחני, המוסר נפשו על תורה בצורה בלתי נתפסת, לכאורה הניגוד הכי חריף, הוא רואה את האדם הזה, את הגיבור הזה, שהולך להושיע את עם ישראל ולומר עליו, דן מלכה משיחה, להפוך אותו ומסתום אלו הוא היה נושא כליו שבא כוכבה, מה יעשה רבה כוכבה עם... עם רב זקן בתור נושא כליו, הפשט לכאורה שרבי עקיבא העמיד לרשותו את תלמידיו, את כל מי שהיה שר למשמעתו, שהם יהיו תחת פיקודיו של בר כוכבא, כמה שהוא רק יכל. ההתבטלות הזאת, יש פה ניצוץ גאולי, יש פה הופעה אלוקית בכלל ישראל. כל התורה שלנו וכל הקדושה שלנו, הרי הם נסמכים ונשעניים על ההופעה הכללית הזאת כאן ועכשיו. פתאום אנחנו לא מסתכלים רחוק רחוק ואומרים, משחקים מכל המונה של רומי, ואנחנו אומרים, ותשחק ליום אחרון כזה, עוד יתגשם, אלא אנחנו חזים את מה שמזמן לפנינו הקדוש ברוך הוא עכשיו, ויש להניח שרבי עקיבא ידע שזה לא מונח בכיס הניצחון של בר כוכבא. אבל כיוון שנהרג ידעו שאינו, כמו שאומר הרמב״ם, זה לא שרבי עקיבא, הרמב״ם לא קורא לרבי עקיבא טועה, אלא רבי עקיבא אחז את הגאולה שהקדוש ברוך הוא מזמן, את אפשרות הישועה שנמצאת לפניו, וככה יש להתמסר לעבודת הציבור והכלל והישועה עם כל הכוחות שיש, בכל מה שהקדוש ברוך הוא מזמן, במלוא התקיפות להעמיד את עצמו, הרב צבי יהודה מאוד מרחיב בזה, בסיפורים על גבי סיפורים איך רבי עקיבא היה עובר מעיר לעיר, והיה ממש שותף פעיל במרד, בהתארגנות הזאת, והיה ממש, תלמידי חכמים בארץ ישראל היו חצויים בעניין הזה, וכל התורה כאן מתמסרת למערכה על שלמותה של גאולת ישראל. הראייה החשובה הכללית הזאת, היא אותה משנה. הרב זצ"ל בכמה מקומות מחבר את הדברים מבחינה תוכנית. בקובץ ח' קנ"ז הרב זצ"ל אומר שתורתו של רבי עקיבא היא בחינת תורה של משיח. קובץ ח' קנ"ז זה מערכה שלמה. הרב זצ"ל אומר, תורת משה רבינו, תורת משיח שואבת את כוחה, משיח שקול כנגד כל ישראל מצד האומה. ורבי עקיבא, מה שהיה קושר כתרים לאותיות, דורש על קוץ, קוץ, כל קוץ וקוץ תילי תילים, זה התורה כפי שהיא צומחת מתוככי האומה. הענקיות הגדולה של התורה של רבי עקיבא באה מתוך ההכרה האדירה שלו במרכזיותם של ישראל, בחרבנו מכל העמים נתן לנו את תורתו, מתוך הכרה שלמה שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, התורה וכל מעלותיה, כל הממתת מעלות שאנחנו סופרים צומחות מתוך כלל ישראל, מתוך הצד הסגולי, מתוך הצד הכלל ישראלי המוצק, וישועתם שישראל היא הופעת התורה בשלמותה בעולם, היא קידוש השם השלם בעולם. כמו שרואה הרב זצ"ל בצורה מחוברת את מה שאמר רבי עקיבא, כל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים, מחבר את זה הרב זצ"ל עם מה שרבי עקיבא היה אומר, כל ימיי הייתי מחכה מתי יבוא לידי והקיימנו, על מה שיצאה נשמתו באחת. הדבר הנורא הזה, שלא רק מסירות נפש, אלא מסירות הנפש רבי עקיבא הייתה כזאת, שהיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, ייסורים, שלא מעל מעדן. הייסורים הם חלק משום שה... יש באורות הקודש חלק ב', אהבה בתענוגים, שמשום שאהבת השם היא תמצית כל החיים וכל היש, החיים הם אלוקיים והאלוקיות היא חיים. אז כל חייו הייתה מסכת שנסכמה, נסתקמה בנצחיות הזאת של השם אחד, יצאה נשמתו באחד, זה לא רק באותו רגע, אלא כל האחד הזה, זה מסקנת כל חייו. כל חייו זו אחדות, אהבת השם ועמו אין קץ, אחדות אחת שחורזת את, את, ה, את המשפחה והציבור, את היחיד והכלל, את הנגלה ואת הנסתר, את האומה ואת התורה, הכל הכל מתחבר ביחד. לכן הכל שיר, 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 שיר השירים אחד, הגלות והגאולה, החורבן והישועה, והמבט הכולל והמקיף עם החיים המעשיים העכשוויים, שמה שאפשר, הכל נכלל, הכל אחד, הכל שירה, שירת אהבה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישטפו. זוהי העוצמה של, של מעייני הישועה, העוצמה הזאת שרבי עקיבא מנחיל לנו, וזאת תורתו, וזה בעצם תלמודו, ואנחנו כלל ישראל כולם תלמידיו, כל הדורות נשענים על תורתו. וכך קושר את זה הרב אפילו עם משהו הפרשה שלנו. יש באורות האמונה, מעניין, אומר הרב, יש כאן כמה סעיפים, אורות האמונה בהוצאה הזאת, זה עמוד 35, כמה סעיפים על אמינות, שזה כידוע הנצרות. הרב מעריך בעניין של הנצרות, והדבר החמור שבה, שהיא תמיד חפצה תמיד לינוק משפעת התורה, כדי לטשטש את צורתה האלוקית, לאבד ממנה את ההוד העליון, ולהפכו לדבה מטומאה. כלומר, החומרה שיש בנצרות זה בעצם אותו זיוף שהם לוקחים, יונקים כביכול מן התורה והופכים את זה לצורה מסולפת ההיא. אבל איך מתמודדים עם זה? יסוד החיים בבהירות העליונה ניכר במערכי ההפריה המעשית באותו משך החיים שנמשך בכל שבילי המפעלים על ידי כל קוץ וקוץ שבתורה. סתנה של אמינות בתחילת צמיחתה רבי עקיבא הוא שדרש על כל קוץ וקוץ טילים של הלכות, הוא שהכיר את הערך של האומה בכללה וכוחה לאלוקים בכל צורותיה שהיא מתגלה בהם, אפילו בגבורה גופנית, אפילו בגבורה גופנית שלה ידע כי חלק השם עמו ונשא כליו שבן קוזיבה, אולי תצמח ממנו ישועה לישראל, מסר נפשו על נטילת ידיים ויצאת נשמתו באחד. כלומר, הטילי טילים מעיינות התורה, מאיפה הם צומחים? מעיינות התורה צומחים ממה שרבי עקיבא מכיר את הערך של האומה בכללה וכוחה ללוקים בכל צורותיה. ולכן, אפילו צורה של גבורה גופנית, היא צורה של הופעת ישועה של האומה, לכן הוא היה נושא כליו שבין קוזיבה, ויצתה נשמתו באחד, זו אותה אחדותיות של מסירות נפש גמורה. מסירות הנפש של רבי עקיבא, היא לא רק ביטול חיים, אלא שורש החיים. אנחנו דיברנו אתמול בערב, קצת קצר המקום להביא, ומי שרצה יסתכל בקובץ ה' ר' נ"ו, וסעיף מאוד מיוחד של הרב, הרב אומר שכל ערך החיים, ערך החיים, בא מהמקום של מסירות נפש. דווקא אותה חובה של נטילת החיים, היא מעמידה את כל החיים, עם כל החיובי שבהם, כל המאיר שבהם, על שורש הגובה. לא היה כל אורה בתכונת החיים, אם לא היה להם, אם נקודת האחיזה של החיים, לא הייתה נעוצה במשהו מעל החיים. רק מנקודת מוצא של מה שמעל החיים, אפשר לכלול את כל החיים, בצורה הנצחית שלהם, בצורה המאירה והמפוארת שלהם. ואז הוא אומר, הוא מקשר את זה לסיפה של הפרשה למגדף. הוא איש הישראלי בעומק יסודו הפנימי, למרות משהו בין גרים וחיצוניותו. רבי עקיבא הוא איש הישראלי, והוא הכוח המגן נגד נקיבת השם של בן האישה הישראלית. אחת הייתה ופרסמה כתוב, אותה קוראה שלום לכל, נוטלת המון דיבורים, הומיה וסוררת, שלומית בת דברי, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי עד אשר פורש המשפט, כל קרני רשעים מגדיה תרומם לקרנות צדיק. מה יש רמז? במגדף הזה, שהוא בנה של שלומית בת דברי, שהייתה מדברת עם כל אדם, אז הוא, אז הוא אומר, כמו הנצרות, שאומר, דת אהבה ושלום לכל, הכל ככה רופס, כן, מדבר גבוהה גבוהה, הכל יכול להיות, אבל הכל רקוב, אין כאן משהו, אמת חודרת. זה התכונה המטשטשת, התכונה החיצונית שרוצה להטביע את היסוד הבולט, החורז את המציאות, שעם ישראל מעביר את כל התוכן הישראלי דרך כל ההיסטוריה, דרך כל המציאות, ורבי עקיבא הוא בחינת האיש הישראלי, כנגד גידוף השם יש את הקידוש השם, את הקידוש השם המובהק בין איש הישראלי, רבי עקיבא הוא קרוי איש הישראלי, למרות שהוא בן גרים בחיצוניותו, אבל בפנימיותו הוא המהות הפנימית, הוא כלל ישראל. רבי עקיבא הוא כלל ישראל, הוא התורה מהצד הכלל ישראלי שבה. זה רבי עקיבא. וכשאנחנו שווים לימים האלה, שאנחנו מצד אחד סופרים את מעלותינו, סופרים ומונים איך קדושת כלל ישראל, איך אנחנו עם זו יצרתי לתהילתי אספרו, איך עם ישראל וקדושתו בעולם מסוגלים לבנות ולהעמיד חיי תורה במציאות, להעמיד את הקדושה השמיימית התורתית בעולם, מסוגלים למנות מקורבן העומר ממתת ימים עד מתן תורה, עד כל גדול ולא יסף ולא פסק, עד שמיעת דבר השם מתוך האש, כן, זה מונח בנו. ואנחנו מתוך קוצר המושג, מסתומה בעקבות הגלות, נפלנו בצמצום של זה, שרבי עקיבא, במה שתלוי היה בתלמידיו, שרבי עקיבא כל תורתו היא לא במה שהיא שמורה לו, אלא במה שתורתו היא באמת תורת תלמידה, במה שתורתו היא באמת תורת הכלל, במה שתורתו מסוגלת להאיר את כלל ישראל לדורות, בזה לא זכינו. ו-24 אלף תלמידים, 12 אלף זוגים, הכל חברותות שם. זה לא 24 אלף תלמידים, זה 12 אלף זוגים. שם כל אחד יש לו חבר, וכל אחד הוא... אבל החברותות האלה היה חסר בכבוד זה בזה, בנתינת מקום, בנתינת מקום התורה בצורה נרחבת, די להאיר את מה שעם ישראל צריך היה להאיר לדורות. לא זכינו, התורה הזאת הצטמצמה לחמשת התלמידים, אבל אנחנו בתקופתנו אנו שווים אל הגודל הזה, שווים למלא את מה שחסר. כן כותב הרב במאמרי הראייה, עמוד 202, אומר כאן, מרבי עקיבא, אורן של ישראל, שדציין, כולוס תמתי על יבדי רבי עקיבא, תורתו הכוללת של רבי עקיבא, התורה, תורת חיינו, כל פלגיה המתגלים ברוח, כל הפלגים המתגלים בחיי האומה, ממנה הם זורמים, לאחדם עם מקורם הברוך לנצח אנו נדרשים, נברך בתורה תחילה, בחר בנו מכל העם יתן לנו תורתו, ונמצא את הארץ אשר עבדה לנו על אשר לא ברכו בתורה תחילה. והוא מזכיר גם את מידת רבי עקיבא המיוחדה, שמתעוררת עכשיו בזמן צמיחת הישועה להיות לנו לאור עולם, התלהבות ומסירות, לחזק כל חזון של גאולה ותחייה לישראל וארצו, ודווקא בני שהחזון ושאדון נכשל, ובה כוכבה נפל ואימו נפל ישראל, בבחינת חירותו הלאומית בטוחים אנו, כי תורת אמת אשר בפה קדוש יבוא תור לה. והתור הזה הולך ובא, ולא תקום פעמיים צרה, לא לחינם לחם ישראל מלחמת קיומו וניצחו הדור האחרון ועד בכלל. אז הוא מברך, השם עמנו, בשמו ותורתו נדגול ונעשה חיל, לקרבת גאולתנו, עובדות נפשנו, ביש הצור ישראל אשר ינו לעדי עד, עמו, עמו וצון מריתו. עזרת השם, נקווה שמתוך הימים האלה, מתוך מה שהתחלנו כאן, בישיבה, זמן קיץ, גם כן בדיבוק חברים של תורה, זה מה שנכון לשוות נגד עינינו, לאור הימים האלה, ימי גאולת ישראל בכלל, והתקופה הזאת שבה אנחנו שווים לשנס מותניים בעמל תורה, מבורך, שזמן קיץ כאן במקום המיוחד הזה, בניין התורה בבית אל, שנזכה בעזרת השם להיות ממשיכי אורו ותורתו של רבי עקיבא בשלמות גאולה שלמה, בעזרת השם.